זה מוזכר בעיקר בנושא של חינוך. ככה גם הרמב"ם פותח את הלכות תלמוד תורה. מצווה לאבא ללמד את הבן, משנתם לבניך, ודיברת בם, למד לספר באוזני בנך וכו'. המצווה הזאת שכל אחד מאיתנו יודע שצריך לקבוע את יום לתורה ולהתמיד בתורה וללמוד תורה, גם בישיבה וגם אחר כך, בתורה זה לא מופיע. כל הביטויים שכולנו מכירים, לא אמרו ספר התורה הזה מפיך וגידה בו ימה בלילה, זה בספר יהושע. ספר יהושע, בתחילת הספר כשיהושע יצא לדרך, לא אמרו ספר התורה הזה מפיך וגידה בו ימה בלילה. ערב טוב. וגם אצל יהושע בהמשך, כשיש ערב כיבוש יריחו, אז זה יותר בחז"ל, מסופר שהמלאך בא אליו, בא אליו בטענות, מי שזוכר את הגמרא במגילה, בא אליו בטענות שהוא ביטל את עם ישראל מתורה ערב כיבוש יריחו. כלומר, מצד אחד זו מצווה מאוד מאוד חשובה ויסודית, אבל בתורה שבכתב אנחנו, לא ממש ברור לנו מה ההגדרה של המצווה. אם נזכרתי את הרמב״ם, הרמב״ם, כמו שאמרתי, פותח תלכות תלמוד תורה עם מצווה אבא, על האבא ללמד את הבן. בהמשך הרמב״ם כותב, וכן מצווה על האדם עצמו ללמוד, כן? כאילו שכחנו, כן, סליחה, שאנחנו עסוקים ללמד את הבן, אז גם האדם בעצמו צריך ללמוד. זה מבחינת התורה שבכתב. מבחינת התורה שבעל פה, חז"ל והלאה, מלא, זאת אומרת, מצווה תלמוד תורה, כמו שנראה פה רשב"א ורבי ישמעאל, הלכות תלמוד תורה ברמב״ם, הלכות תלמוד תורה בשכון ערוך ויורה דעה בעיקר, מלא. זאת אומרת, זו מצווה שאנחנו מאוד כולנו מכירים את המרכזיות שלה, אבל בהגדרות שלה, זה לא בסוכות ישבו שבת ימים, שאתה לומד על ידיך, זה משהו מאוד מאוד כללי. זה גם משפיע על הבפועל. למה אני אומר זה משפיע על הבפועל, על זה אני רוצה לדבר ולשמוע מכם. כי מצד אחד אנחנו אמונים על מה שכתוב בספר יהושע, והגית בו יומם ולילה, שהכוונה כמו שנראה בפוסקים, כל רגע פנוי, אדם צריך ללמוד תורה ביום ובלילה. בפועל, הגמרא אומרת שאפשר אולי לצאת את החובה בקריאת שמע שחרית וערבית, כי אין הגדרה. העובדה שזה דברים שאין להם שיעור, אפשר לחשוב אולי עדיף כבר שיש שיעור לתלמוד תורה. אדם לא יבוא ויגיד, אין לי זמן להניח תפילין. אומרים לו, תשמע, הנחת תפילין, יש לו שיעור. אתה צריך להניח תפילין פעם ביום, תפילה, קריאת שמע, בסדר. תלמוד תורה אין לו שיעור. כל רגע פנוי אתה אמור ללמוד, ופה אני מגיע לנושא שהכי מטריד, אני בטוח שאני אעשה פה סקר ביניכם, כמה זמן פנוי יש לנו שבו אנחנו יכולים ללמוד תורה, שמגיד לו, תשמע, אנחנו בלחץ, כולנו מכירים את זה, עבודה, סידורים, משפחה. אנשים אומרים אפילו דברים שהם חיוניים, יושבת עם הילדים שלי, יושבת עם האישה, קשר עם ההורים, סבא וסבתא, תיקונים בבית, קביעת תור לרופא, אין לי זמן, אני לא עושה את הדברים האלה, אין לי פנאי יותר נכון, זמן יש, אין לי פנאי. אז זה, באמת, יש אנשים שסדר היום שלהם מאוד מאוד צפוף, הם מאוד לחוץ, הם ישנים פחות מדי, והם ממש נמצאים בזיהום, מכירים את העולם שלנו. ואז אומרים להם, תלמד תורה בזמנך הפנוי. אם היו אומרים, תלמד תורה 5 דקות אחרי תפילת שחרית, יכול להיות שהיה לנו יותר קל להתכוונן לזה. ברגע שהאמירה היא מקסימליסטית, וזה טוב, תלמד תורה כל רגע פנוי, לא אמרו ספר התורה הזה מפיך, וגיד בו יומם ולילה, אז אני מרגיש שקצת בבחינת תפסת מרובה לא תפסת, ו... עוד אומר, כשאין לי זמן אני אלמד, כשאין לי פנה אני אלמד, אלה? בקושי... אז זה בעצם הדילמה שרציתי להעלות, כמובן, אנחנו נשאר בדילמות, נשאר גם עליהן מסקנות, אבל... טוב, אז נראה אולי את המקורות. מקור ראשון זה מחלוקת רבי ישמעאל ורשב"י, שפה צריך לשים לדברים של רשב"י. תנו רבנן וסבתא דגניך. כידוע, וסבתא דגניך בקריאת שמע, ובהם שמע זה בצד הטוב. כן, אם שמעתי שמע מצוותיי, וסבתא דגניך, כי הלא טוב, כשלא שומרים, אז אין. ועבדתם מהרה. מה תלמוד לומר? כן, הפסוק מדבר על זה שאתה עושה בדגנך. לפי שנאמר, לא אמור ספר התורה הזה מפיך. כמו שאמרנו פסוק ביהושע. יכול דברים ככתבן, אם לא אמור ספר התורה מפיך, אז אתה כל הזמן עומד. כולם צריכים להיות אברכים יום ולילה. אחר כך כשמדברים על אברכים, לפי הרמב"ם, מהלכות תלמוד תורה, הסדר יום של אדם, כנראה בזמן הרמב"ם זה היה עובד טוב, בתוך 24 שעות הרמב"ם אומר, שליש מהזמן, 8 שעות שינה, 8 שעות ענייני דרך ארץ, פרנסה, אוכל וכו', ו8 שעות ללמוד תורה. זה בעל הבית, לפי הרמב"ם, זה כל אחד מאיתנו. אז לפי הרמב"ם אברך, צריך להיות לפחות 12-14 שעות, אחרת אם אדם עומד אברך בישיבה, יקבל מלגה, הוא לא עומד 9-10 שעות, ואם בממוצע ניקח את שישי שבת, את בין הזמן, אז אפילו לזה לא מגיע, אז מה עשינו? בכל מקרה, זה לא מסתדר, לא אמור ספר התורה זה מפיך וספת דגניך. אומר רבי ישמעאל נכון, תמוד לומר בספת דגניך, הנק בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. לפי רבי ישמעאל, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משלבים את הרצון של, של, של יהושע, של התורה. לא אמור ספר התורה זה מפיך, עם עבודה בשדה, בספת דגניך, והוא קורא לזה מנהג דרך ארץ. זאת אומרת, אדם צריך להתפרנס, אדם לא יכול לסמוך על הנס, נכון מה נראה שמדובר על, על רוב הציבור. רשב"י אומר, וזה מאוד, מאוד מתאים לרשב"י לכאורה, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה, מה תהיה עליה? עוד מעט נחזור למשפט המודגש, אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר ועמדו זרים ורצונכם. בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמן. רשב"י במערה, יושב שם ולומד תורה כל היום, חז"ל אומרים מסכת שבת שהוא גם לא היה מתפלל, כי זה מה, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. אומר רשב"י לא, וסבדת דגניך זה תקלה, זה לא אמור להיות, זה בגלל שאנחנו לא עושים רצונו של מקום, הזרים לא באים ורואים מצוננו, אנחנו נאלצים לצאת לעבודה, להתפרנס. אבל המצב האידיאלי, אנחנו כולנו, כל היושבים פה, נשב נלמד תורה כל היום, ויבואו פה עובדים זרים, ויבנו לנו, ויסדרו לנו, וזה לכאורה המצב האידיאל של, של רשב"י. עכשיו שתי הערות. דבר ראשון, תוספות שואל שאלה מאוד פשוטה, מה שאמרנו קודם, הרי בספת דגניך זה בזמן שעושים רצונו של מקום. הרי מה רשב"י אומר? בסעודת דגניך, כשלא עושים רצונו של מקום. כשלא עושים רצונו של מקום, וחרף השם, ועצר את השמיים, ולא עם אתר, עבדתם מהרה. כמו שאמרנו, בסעודת דגניך זה בצד הטוב של ואים שמוע. אז איך רשב"י אומר, בזמן שאין עושים רצונו של מקום, בסעודת דגניך, זה הטוב. אז הראשונים איך שעונים, שכנראה שיש שלושה מצבים. יש מצב, שמו לכם, ישתלו לכם, מסרתם, עבדתם עליהם אחרים, שז וחרף השם בכם, עבדתם מהרה, כלום. זה המצב הכי הכי גרוע. מצב ביניים, אומר רשב"י, זה בסדר, שמעתי שמוע מצוותיי, אבל אתם לא במצב העליון שלמדו זרים וזרעו צונכם, ואז, יפה מאוד, אתם מקיימים מצוות, אבל אתם נאלצים לסוף את דגנכם. המצב האידיאלי, אומר רשב"י, זה לא מופיע בתורה, זה המצב העליון, כי זה נבואה עתידית, שאפילו אין בהספת דגניך. כלומר, כולם מבריחים, כולם יושבים, לומדים תורה מהבוקר עד הערב, וזה המצב האידיאלי. גם הרבה כותבים שזה, גם רשב"י, לכן הדגשתי את המילה תורה מתי עליה, הוא לא התכוון בתור הדרכה מעשית. הוא לא התכוון עכשיו לתת לנו הנחיה, לעזוב את הכל, ושזרים יבוא ויראו את צוננו, או אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, אנחנו לא צריכים להרגיש מתוסכלים, כל היושבים פה כמעט שכולם עוסקים בצורה כזאת או אחרת בפרנסתם, שלא זכית לשבת בבית כל היום ללמוד תורה, וזרים באים ובונים לי את הבתים, וזורים בשדות וכו'. שמה? בסופו
של דבר, הקושי הוא בשילוב, אז מה רשב"י? זאת אומרת, רשב"י זה 1 או 0, לא שבאמת באים זרים,
ואתה שבאת. אז לכן, בסדר, פה אני רוצה לחזור רגע למשפט, תורה מה תהיה עליה. רשב"י לא אומר מה יהיה איתך. הוא לא אומר, הרי מה רשב"י אומר? הוא מעריך, אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת זריעה, קושר בשעת פטירה, דש בשעת דישה, בסדר, הבנו, אדם, יש עונת החריש והזריעה והדישה והזריעה וכו', לא צריך להגיד את זה. עכשיו רשב"י לא בא בטענות, הוא אומר, תורה, מה תהיה עליה? הוא דואג לתורה. אומר כל אחד כפרט בסדר גמור. ככה ראיתי רב מאוד חשוב שכתב. רשב"י אומר, אני מסכים עם רבי ישמעאל. נכון? אדם צריך לחוש בשעת חרישה, לזרוע בשעת זריעה. לכן אמרתי, אף אחד פה לא צריך להיות בתוסכל מזה שהוא עובד, כי גם רשב"י מבין את זה. אבל רשב"י אומר, אם כל אחד בצדק יעסוק לפרנסתו מה שהוא צריך לעסוק, תורה, מה תהיה עליה? מה יהיה עם התורה? איך התורה תתקיים? אז לכן אומר רשב"י, לעתיד לבוא, יש פתרון. אז זה נבואה עתידה, ועמדו זרים וראו צונכם. כרגע עוד מעט נראה את זה בביאור הלכה, אז יש יחידי סגולה. מה שרמב"ם כותב, שבט לוי, כל מי שנשאו ליבו, הם באמת דואגים לתורה. אבל בפועל, גם רשב"י מסכים, למרות מה שאמרתי שיש את המצב העליון, שעמדו זרים וראו צונכם, הוא מסכים שכרגע זה לא המצב, זה לא הדרך. הדרך היא שאדם כן, יחוש בשעת חרישה, יזרע בשעת זריעה. כי רשב"י מדגיש, הוא לא אומר סתם אנשים בטלנים, בזבזים את הזמן שלהם, הולכים לחוש ולזרוע. אדם רוצה ללמוד תורה, ואומרים לו, בואי נה, עכשיו שעת חרישה. רוצה לזרוע, לא, עוד מעט תראה את גשם, עכשיו שעת זריעה. זריעה, שאתה צריך לקצור, לדוש, לזרות. בסדר. גם רשב"י הגדול, איש המערב, איש שתורתו אומנותו, כמו שהגמרא אומרת, כמו שאמרתי, אפילו לא התפלל, הוא דיבר על יחידים, זה גם הביטוי שהגמרא אומרת, תראו פה בסוף. מה רבי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן? כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידן. כן, המרש"א פה מסביר שלא באים לתת ציונים אם רשב"י צודק או רבי ישמעאל צודק, אלא באים לקבוע עובדה. לרבים, רבי ישמעאל. אנחנו כולנו רבי ישמעאל. אנחנו נוהגים מנהג דרך ארץ, אנחנו עובדים לפרנסתנו, זה בסדר גמור. לכן אמרתי, גם רשב"י, הוא לא מתכוון שמתאים לרבים. הוא לא בא להטיף מוסר לכולם, מה יהיה אתכם, מה אתם זורעים וחורשים וזורים. לא, בסדר גמור. אבל תורה, מה תהיה עליה? רשב"י אומר, אני דואג לתורה. אז זה יחידי סגולה, יהיה לעתיד לבוא, אבל כרגע יפסק גם ברמב"ם, בכל הפוסקים, כדעת רבי ישמעאל. נראה פה עוד מעט שולחן ערוך, שבאמת הנהג בהם ידע דרך ארץ כדי להתחילה. לא אילוץ ולא להרגיש אם זה לא בנוח. כמו שכל אחד מאיתנו יש את צפיתה בלב, זוכרת את התקופות שלו בישיבה, שישב ולמד תורה, והייתי יכול להישאר עוד שנה, וכל אחד ככה עזב עם דילמות. אומר רבי ישמעאל, לא. וסבתא דגניך, הנהג בהם ידע דרך ארץ ולהתחילה, וכמו שאמרתי, גם רשב"י מסכים. אלא מה, לרבים, לא מתאים רשב"י, אבל מעטים, כן? יש תמיד יחידי סגולה כמו רשב"י ותלמידיו. אז באמת הגמרא במנחות, וזה כל הראשונים פה שואלים, מביאים את רשב"י. אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי, יש גרסה פה רבי שמעון בן יהוא צדק, אבל זה כנראה רשב"י, כי רבי יוחנן הרבה מצדד אותו. אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כל אחד מאיתנו, כי הם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, וגיד בו יומה ולילה. קריאת שמע, אפילו אומר, משנת אלו דברים שאנחנו משתדלים אחרי ברכת התורה, ללמוד משנה, להגיד פסוקים, ברכת כהנים. קריאת שמע, ממש הדבר הכי 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 בסיסי, אומר רשב"י, רבי יוחנן בשם רשב"י, כי הם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מה, כמה זה לוקח? דקה בבוקר, דקה בערב? שתי דקות בבוקר? זה נקרא לא ימוש? כן, זה נקרא והגית בו יומם ולילה. זה רמב"ם פסק להלכה, אז כדאי מאוד לדעת ולזכור שיש מצווה תלמוד תורה ביום ומצווה בלילה. בכוונה רשב"י אמר קריאת שמע שחרית וערבית, כי הפסוק אומר יומם ולילה. שולחן ערוך גם מביא את זה שאדם צריך לקבוע עתים ביום, לקבוע עתים בלילה, לקבוע עתים זה כל אחד לפי יכולתו. אבל אדם לא יכול להגיד אני לומד ביום הרבה ובלילה בכלל לא, או בלילה הרבה וביום בכלל לא, אדם צריך שיהיה לו קביעת עתים ביום ובלילה. תמיד אומר את זה גם לחלקכם לפני הליכה לצבא, שבאמת בצבא לא תמיד יש את הפנאי הזה לשבת ללמוד תורה, אז לקבוע דקה, חצי דקה, חמש דקות ביום ובלילה. שלא יהיה יום בלי לימוד ולילה בלי לימוד. גם אדם עסוק, לקחת עכשיו את תקופת החורף. הרבה מאיתנו תפילת שחרית, מניין פועלים, או איכשהו בנץ, או קצת אחרי, רצים לעבודה, מגיעים הביתה אחרי לילה, ורק אז יוצא לפתוח ספר. אז זה לא להיות מצב שבהגיד הבא יומם, לא קרה. אז לכן אומר רשמי, לפחות קריאת שמע, לפחות כמו שנראה, לימוד תוך כדי הורדת התפילין, או לא יודע, איזשהו רגע, שיהיה קביעת עתים ביום ובלילה. למרות שכמו שמעתי, אדם יכול ללמוד בלילה, לילות החורף הארוכים, אפשר ללמוד 5 שעות, הלוואי עלינו. אבל אם אדם בכלל לא למד תורה ביום, הוא פספס את היומם בלילה. בכל מקרה רשב"י, עם כל זה שאומר התורה מה תהיה עליה והכל, הוא זה שבא ואומר, אפילו קרא אדם קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. עכשיו יש פה שתי דעות בגמרא, נמשיך לקרוא את הציטוט מהגמרא, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. כן, אם תגיד להם הארץ, תשמע, הכל בסדר. קריאת שמע שחרית וערבית, תודה רבה, תפסיק לבלבל עם לימוד תורה שלכם. ורב אומר הפוך, מצווה לאומרו בפני עם הארץ. מצווה. עם הארץ ישר לקרוא את זה. אז יש פה הסבר יפה ברש"י וגם בראשונים. אסור לאומרו, אומר רש"י פשוט, שלא אומר בקריאת שמע סגי, ולא ירגיע בניו לתלמוד תורה. שימו לב, רש"י בניו. כי אמרתי, עיקר מצוות תלמוד תורה זה לבניו. ברור. עכשיו, למה רבה חולק ואומר מצווה לאומרו בפני עם הארץ? יש פה אמירה, אני חושב, חינוכית. שנוגעת כל אחד מאיתנו, מאוד מאוד חשובה ויפה. אומר רש"י, מצווה לאומרו, דסבר, אותו עם הארץ. משום קריאת שמע, נוטל שכר גדול כזה, כי אז תצליח את דרכיך, אם היה עושה כל היום, כל שכן, ששכרו גדול, הוא מרגיל את בניו לתלמוד תורה. רב, יש לו פה גישה חינוכית מאוד מעניינת. רב אומר הפוך, אנחנו רוצים לעודד את האנשים. אם אנחנו נסתיר מהם את הידיעה שאפילו קרא קריאת שמע ערבית ושחרית כי הם לא ימוש, אמרץ אומר, מה אתם רוצים ממני? אני לא מסוגל ללמוד, אין לי זמן ללמוד, אין לי פנאי, תעזבו אותי. אומרים להפך, תשמע, מארץ יקר, כל אחד מאיתנו. אנחנו העם, אנחנו שייכים לארץ. אתה קורא קריאת שמע שחרית וערבית, אתה יודע, זה שכר גדול יש לך. אתה קיימת לא ימוש. ספר התורה הזה מפיך והגיע את בו עמם בלילה. מה זה נותן? תן מוטיבציה, ללמוד יותר. מה, על זה? יאללה, קדימה, זה איך אומרים, זה מגדיל את התיאבון. אז לכן, הכיוון שרבה היום יותר התקבל, אנחנו לא מסתירים את האמירה הזאת של רשב"י, שאפילו קרא קריאת שמע ערבית ושחרית קיים, ועד רבה, כל אחד שיבין שעם המינימום הזה, שני דברים, א', אני שייך לתורה. אני מקיים, נניח אדם לחוץ, בטירוף, לא, שנייה, אני אלך לפתח ספר, השעה צערה. פגע בו, הוא למד, הוא רק קרא קריאת שמע שחרית וערבית וזו. כלום, לא למד תורה. מהדהד לו רשב"י, ואומר, בסדר, אני אוהב אותך. קיימת להם ספר התורה הזה מפיך, והגיע את הבורא עמם בלילה. תשתדל, ואתה מסוגל, ליותר. זה אחד. שתיים, כמו שאמרתי, זה נותן מוטיבציה, כי אם המינימום הזה אני יכול להיות שייך לתורה, וכמה שאני עם הארץ, אותו עם הארץ יגיד, אני עדיין שייך להגיע את הבורא עמם בלילה, ולא עמוס ספר התורה הזה מפיך, אז אני עכשיו, זה מגדיל את התיאבון, נלמד יותר ויותר. אז אני חושב, לעניות דעתי, ככה גם ראיתי, ששווה ללכת עם הגישה של רבה, אנחנו פה לא אומר ארצות נורבה של חז"ל, אבל כמו שאמרתי, העם ששייך לארץ, קודם כל להיות בידיעה שאנחנו שייכים לתורה, ללא ימוש של רשב"י, להגיד את הבוהים היום בלילה, קריאת שמע שחרית וערבית, וכל המוסיף מוסיפים לו. טוב, אנחנו נעבור להלכה, שולחן ערוך סימן קנ"ה, יכול להיות שככה למדנו את זה פה בישיבה בזמנו. שולחן ערוך יש דבר מאוד מעניין. בעיקרון, הלכות תלמוד תורה זה ביורה דעה. יש שם הלכות, בעיקר כל המצוות של מדען המקום, כשרות וכולי, אז יש שם הלכות כיבוד אב ואם, הלכות תלמוד תורה ו... חוד מזוזה ותפילין וכולי, בדברים שקשורים לשם. בתלמוד תורה יש סימן אחד בשולחן ערוך, סימן קנ"ה, שתוך כדי האורח חיים, תוך כדי החיים, שנוגע בלימוד תורה. שהגדול שולחן ערוך אור החיים זה סדר כרונולוגי. סימן א' מתחיל להתגבר כארי, ומתחיל את הסדר יום של כל אחד מאיתנו, ויש לו שם ציצית, תפילין, תיאת עדיין, ציצית, תפילין, שחרית, בית כנסת, בסימן קופנון זין, שכון אנחנו מתחילים עם ברכות, ברכות הנהנים, סעודה וכו', קופנוני, קופנון וב, זה סימנים כאלה שחורים נופלים מן הכיסאות, אבל הם מאוד מאוד משמעותיים. זה בעצם המעבר מתפילה בית כנסת לאכילה, המשך החיים. אומר השכון רוך בסימן קופנוני, אחר שיצא מבית הכנסת ילך לבית המדרש. משפט מאוד מאוד חשוב. עכשיו בזמנו היו כמה דברים. א', בית כנסת ובית מדרש היה מבנים שונים. היום אנחנו בדרך כלל גם בישיבה זה בית כנסת וגם בית כנסת זה בית מדרש. אבל השכון רוך בעצם אומר דבר מאוד יסודי, מי שיכול לאמץ את זה, יודע שלא כולם מצליחים. את הקביעה תיתן לתורה לעשות על הבוקר. את הקביעה תיתן לתורה לעשות ממש בבוקר. אני למשל יודע, נושא שדף יומי, שזה תחת קביעה תיתן לתורה, זה דבר מעולה. הדף יומי הכי טוב, זה דורש, זה לפני התפילה. מי שמצליח, בחור זה לפני הנט. יש יהודים באמת של עשרות שנים שעומדים דף יומי, כל בוקר לפני התפילה, אחרי התפילה כבר יש את הלחץ הזה, אבל סתם כדוגמה, אפילו אם לא, המגן אברהם אומר, תלמד פסוק. בכל מקרה, תביעת תיתן לתורה, שולחן ארוך, על הבוקר. סיימת לתפילת שחרית, כמו שאמרתי, במקרה שאנשים מאוד מאוד תרודים, תוך כדי הורדת תפילין, פסוק, משנה, ללמוד איזה משהו. אומר שולחן ארוך, וקבע את ללמוד. כן, שאין לאדם קביעת תיתים, וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. כן, פה המשנה ברורה קצת מעריך. מעבר למצווה, שאדם יהיה לו זמן ברזל. כל אחד מאיתנו יכול לעשות לעצמו את החשבון, את הבירור. איזה זמן ברזל יש לי אחרי שחרית, אחרי מנחה, אחרי הרבה תמנו בהם ובלילה, הצהריים, בדרך, לשמוע היום ברוך השם יש הרבה אפשרויות של שיעורים מוקלטים וכל מיני, אבל שיהיה משהו קבוע, לא מה שהמשנה ברורה אומר, תראו בסעיף קטן ד', שלא יעבירנו, הוא אומר פה בעצם את שמענו קודם, הדילמה, בדיקה מצוות תלמוד תורה אין לה שיעור, שחז"ל התכוונו אל השיעור כמה שיותר, וחיובה הוא כל היום, כל זמן שיש לו פנאי. זאת ההגדרה של המצווה. ההגדרה היא כל היום, כל הלילה כשיש זמן. אלא מה קורה? כולנו יודעים. אדם אין פנאי. פה המשתמברה מדגיש את המילה פנאי. אנחנו יודעים שפני שאומרים, שמע, אין לי זמן ללמוד תורה. משפט שלא נכון, אתם יודעים. למה זה לא נכון, אין לי זמן ללמוד תורה?
אבל יש.
אין בראש. כן, אבל מבחינת דקדוקית, זה נכון להגיד אין לי זמן? אין לי פנאי. זמן יש לכולנו. כל אחד מאיתנו יש את עצמה הראשון ביומה. שמיים ישבוע, העניין זה פנאי. עכשיו, מה זה פנאי? שאני מפנה זמן, או שיש לי זמן פנוי. ומה תלוי הפנאי? אדם, יש לו תחביבים, הוא משמע מוזיקה, הוא רוצה לראות כדורגל. סדר עדיפויות, בדיוק. אז פנאי זה פונקציה של סדר עדיפויות. כשאדם אומר, אין לי זמן, אין דבר כזה. זמן יש לך. אין לי פנאי, נכון. אבל תשאר עם עצמך, כל אחד ישאר עם עצמו, ותעשה סדרי עדיפויות. מה אתה עושה כשאתה נמצא בעבודה, מה אתה שומע בזמן שאתה בנסיעות, מה אתה עושה בשבת, שבת יש הרבה פנאי. אז זו ההגדרה של המשנה ברורה, שכמובן זה האידיאל, שאדם, כל רגע שיש לו פנאי, וכמו שאמרתי סדרי עדיפויות, אפשר גם לייצר פנאי. אנשים באמת, כמו שאמרתי, לחוצים, עסוקים, אין להם זמן, כמו שאמרתי, דברים בסיסיים, לא מטפלים בכל מיני דברים, אבל תפנה. עכשיו, פנאי, כמו שאומר רשב"א, זה מינימום זה קריאת שמע ערבית ושחרית, זה דקה, שתיים, חמש, עשר, רבע שעה, שעה, פנאי, לפנות. אז באמת, מזמן משנה ברורה, אנשים פחות עבדו, היו פחות לחוצים, אני זוכר בתור ילד, שולה את המרדף הזה של, של רמת חיים, ונשים היו עקרות בית, וגברים עבדו שבע, שמונה שעות ביממה, אני זוכר בתור ילד בשכונה שהגרתי בבני ברק, מנחה ערבית, היה מלא, בכנסת היה מלא, כולל בחורף. אז זאת אומרת, בדם בארבע סיים עם עבודה, מגיע הביתה, מנחה, שיעור, ערבית, מה הלחץ? אז היום אנחנו באמת חיים בעולם מטורף של פקקים ונסיעות וטרדות, אז באמת צריך לייצר פנאי. מה שהמשנה הבאה אומר, כל מעט שיש לך פנאי צריך לייצר פנאי, אבל השולחן ערוך אומר יותר מזה. תנסה לייצר פנאי, אבל קבוע. זאת אומרת, לא להגיד, אני אמצא את החמש דקות ביום. ולהגדיר אותם. חמש דקות בין, כל אחד פה נמצא לעצמו את הזמן, בין זה לזה, דקה, כמו שאמרתי, אפילו אומר, אתם לא יכולים להתחיל חמש דקות ביום, אבל דקה ברזל, קודש. דקה אחרי מנחה, לפני מנחה, אחרי שחרית, בלילה לפני שאני הולך לישון, בבוקר כשאני קם, אני לא יודע מה, אבל זה כמו שאמר שולחן ערוך, עת קבוע שלא יעבירנו. כל אחד עשה לעצמו ממש בלוז שלו, יפנה את הזמן, ימצא את הפנאי, אבל קבוע. וזה שווה הרבה הרבה יותר מאשר רצונות שהרבה אנשים והרבה... זה באמת פוגע בהם שאומרים, דקה ביום, מה פתאום, אני רוצה עמוד שעה ביום. כשאני אסתדר, כשאני אמצא את השעה, ואז עובר עוד יום ועוד יום ועוד חודש ועוד חודש, צריך באמת להיות מאוד חזק בזה, למצוא את הזמן, אבל הפנאי הזה של דקה ביום, דקה בלילה, זה... נכון. זה אומר, מגן אברהם פה, אחרי השולחן ערוך, ואם צריך לעשות דבר נחוץ, אם לכולם יש דברים נחוצים, אחרי התפילה, ללמוד פסוק אחד או הלכה אחת. יכול לספר, אומנם הוא היה אז בחור ישיבה, הרב אלישע זצ"ל, הרב אלישע משליצקי זצ"ל, זכיתי ממש להיות צמוד אליו ככה, באותו ספסל, באותו חדר, שלוש שנים מעליי. אומנם אני אומר, זה היה בישיבה, זה לא הדוגמה, אבל היינו נותן לי מנחה גדולה ממרכז הרב, ואז היה כזה תור לאוכל. כולם ירדו לאכול ארוחת צהריים. עכשיו, כשיש תור, אתה יכול גם להגיע בסוף, זה אותו דבר, כי בסוף כולם מתיישבים. אז היה לספר תנ"ך בסטנדר שלו, היה פותח את התנ"ך, פרק ביום. עכשיו זה זמן מנוצל, עד שכולם זה, פרק ביום תנ"ך. שבעה ימים, שבעה פרקים בשבוע, האמת היא יותר נכון שישה, כי תמיד בשבת היה עושה חזרות. שישה פרקים בשבוע, שבת חזרה. 26 פרקים נאמר בחודש, 50 ומשהו פרקים בחודשיים, אתה גומר, ישר, שופטים, שמואלה, נפלא, מכלום. שתי דקות, שלוש דקות, שאתה קובע, איתים, אני רוצה ללמוד תנ"ך. כבר ראש שפירא זצ"ל אומר לנו, אני לא רוצה אותם מהארץ. אני רוצה לדעת מי הגדעון ומי היהושפט. לא יודע כלום, לא יצא לי, לא זוכר מהתיכון. הנה, זו דוגמה, שאדם קובע לעצמו את השלוש דקות, פרק בתנ"ך, לא, ברזל, שום דבר לא יעזור, אני עושה את זה. משנה, ספר אמונה. אתם מכירים את הסיפור עם רבי ישראל מסלנט? יש שאלה ש... מאוד מוסה. יש שאלה שהמון עמוד פוסקים דנים בעובד יוסף. אדם, בסדר, קבעתי לו לתורה, יש לו בן מנחה לערבית, יש לו זמן בערב, בבוקר, לא משנה מה. מה ילמד? הלכה, גמרא, אמונה. רבי ישראל מסלנט אמר שילמד מוסר. אומר לו, ברור, טוב, אתה אבי תנועת המוסר. זה אמר, לא. אם הוא ילמד מוסר, הרי שיש לו יותר זמן. יותר מ-10 דקות. אז אפשר ללמוד מוסר, ואז יותר מ-10 דקות יהפכו ל... בכל אופן, השולחן ערוך בעצם נותן לנו את ההגדרה של העת קבוע, ומשנה אברהם דבר כללית על המצווה היא, כל זמן שיש לו פנאי. טוב, כן, הוא באמת כותב פה, תראו במשנה אברהם בסעיף קטן ת', וכשהוא לומד רק מעט, כאדם אין לו זמן, יש שם הרבה שנוהגים בתנא דבעליהו, כל השני הלכות בכל יום. נכון שעיקר לימודו יהיה בהלכות, שידע איך להתנהג למעשה. זה גם הרב עובדיה כותב, פשוט יש דברים שאנחנו לא לומדים, אנחנו לא יודעים. עולים לטעות. הסימן הבא בשולחן ערוך קנ"ו, זה כאן מדובר על עבודה, הלכות עונה, הלכות ריבית, שון הרע, הלבנת פנים, כמובן שבת, כשרות וכו'. אז הוא אומר, אם כבר אתה, אדם קבע לעצמו את הזמן, גם שימד מוסר, אבל הלכה. כי פשוט אדם לא יודע איך להתנהג. כן, אוהב השם שערי ציון. עוד משפט אחד שאני רוצה פה להזכיר מהמשנה ברורה. תראו במשנה ברורה שעברנו לסעיף קטן ד', בשורה הערבית, יש שם ירושלמי, סוף פרק ת' ברכות. רבי חלקיה בשם רבי סימון, עושה תורתו עתים. אמרנו שאדם צריך שיהיה לו עת ללמוד. מה ירושלמי? מי שעושה תורתו איתים, הרי זה, אני מדלג לסוגרם רגע, הרי זה מפר ברית. רגע, ונמדת שאדם יקבע איתים לתורה. אז למה עושה איתים לתורה? הוא מפר ברית. אני עושה איתים לתורה. כל יום חמש דקות אחרי התפילה, ברזל, פרק בתנ"ך. כל יום חצי שעה אחרי ערבית, דף יומי. כל יום בהפסקת צהריים בעבודה, אני עומד שלוש משניות. הלוואי עלינו. אז למה זה לא טוב? סוגריים. רצונו לומר שאינו לומד אלא בעיתות מיוחדות, אף שיש לו פנאי ללמוד יותר. זה המינוס של הקביעת עיתים. יש אדם קובע עיתים, זה נפלא. ברזל לא יעזור כלום, וזה באמת, זה נפלא. אבל אם פתאום יש פנאי, הפסקת, כל המחשבים קרסו בעבודה, הפסקת חשמל, אני לא יודע מה, כל מיני סיפורים. קטע באיזה פקק, אומרים לך, תשמע, יש לך פה שעה לעמוד. שמה? בדיוק. אז צריך לראות שהעיתים.
שבת.
לא, אז זה קורה בעצם שבת, יש לו שלוש שעות חברות, הנפלא. אבל יכול ללמוד גם ארבע שעות בשבת. אז אתה תגיד, לא, אני עשיתי את השלוש שעות שלי. אנחנו אומרים, משתם ברורה, פנאי. אם מעבר לעיתים זה באמת עיקר עיקרניה, נראה לי שלכל אחד פה, כל אחד יעשה לעצמו את החשבון. הדבר החשוב באמת זה השכן אורך לקבוע עת. זמן קבוע שלא יזוז. אבל מעבר זה אומר משתם בורא, אומר הירושלמי, ואם יש לך פנאי, ויש, חופים מגלים ככה עם כל הלחץ וזה, שלא שמעתי עם סדרה דפריות, אפשר למצוא את הפנאי. דבר נוסף, הביאור הלכה. כן, אחר משתם בורא, והנה, מאוד מאוד חשוב, אני זוכר שרב צבי יהודה קוק זצ"ל מאוד מאוד הקפיד על זה. בני עצם הלימוד, אף שכשהוא לומד ביחידי, הוא גם כן מקיים מצוות עשה של תלמוד תורה. כן, אדם נמצא בבית, בעבודה, בנסיעות, בדרכים, מעולה. מכל מקום, לכתחילה מצווה להדר כל מה שיכול ללמוד בחבורה. שלידי זה יש פות שמיים יותר. וכן אמרו חז"ל בכמה מקומות, ברוב העם הדרת מלך. זה סיפור שבה שמעתי בשם ראש ישיבה. נשמע לזה בחור ישיבה למדן שנמד כמה שנים בישיבה ושנקרא יצא לחיים וקבע איתי על התורה, כל יום היום מגיע בית הכנסת, מנחה, לימוד ערבית. שבוע ישב לו בצד, התחיל ללמוד רמב״ם עם נושא כלים ומלכת חינוך וגמרות ביון ומורה לבוכים וכו'. ככה בחור ישיבה, למדתי כך שנים בישיבה. עכשיו ליד זה היה מה שנקרא שיעור של בעלי בתים. הרב בית הכנסת שאני עמד את המני יעקב, אגדות השעס, ככה דברים מתוקים, יפה, נחמדים. אני, הלמדן של הישיבה, אני לא כמה הם בקושי גמרו תיכון. מה קרה? החבר'ה האלה שם סיימו מסכתות, למדו, התקדמו, קביעות, ברוב המדרת מלך, אווירה של לימוד. בואו את הכל לשם ברמב״ם, בפלפון עם הקצועות, המגן משנה. אז אומר, הביאור הלכה, חשוב ללמוד בחבורה, תמיד בחבורה זה לא 100% מה שמתאים לך. נדיר ליצור חבורה שהיא בדיוק לומדת בקצב שאתה רוצה, ברמה שאתה רוצה. אבל לרוב חבורה זה דבר, אני אומר לכם ניסיוני, כמו שאתם יודעים, אני בעיקר בקהילה שלי, בעיקר מקטיף היום. הלימוד בחבורות זה מה שתופס. אתם בטח גם מכירים כל אחד ממקומו, שיש כיבוד, זה תופס עוד יותר. שצלנו שיעור מוצא שבת בעין היה, מילה ומלכה. חבר בן נוטלים ידיים, זה מחזיק. יש לנו קביעות של בית מדרש יום שלישי, כיבוד. קיצור, כשהולך עם כיבוד, זה חבורה, נפגשים. זה גם אווירה כזאת של... זה גם לחיים באיזשהו מקום, כי אתה אומר, מה, מחכים לי, ואני קבוע פה בחבורה הזאת. שמה?
צריך
לצאת להליכות. וגם... זה לפני שיעור הנאה שהליכה שמוצא שבת. כמו זה לא צריך להיות מטורף. אבל זה גם מאוד מאוד חשוב. החבורה, חז"ל אומרים, עשרה שיושבים לומדים תורה, שכינה ביניהם. טוב, הדבר האחרון שחשוב, כמו שמעתי, זה סימן קנ"ו, מחזיר אותנו לרשב"י ורבי ישמעאל. כמו שאמרנו, שכן ערוך, חיל חוד בכנסת, סימן קנ"ו. זה לא הלכות תלמוד תורה ביורי דעה, אבל זה חלק מהלוז, חלק מהתוכנית של היום, יקבע את ללימוד שלא לא, לא פוגע בו. שולחן ערוך סימן קופנון וב, בית יוסף מפורש, רבי יוסף קארו. אחר כך ילך לעסקיו. לא כמו שהבנו מרשב"י, זכור, לא זכור. לכתחילה, שולחן ערוך שולח את כולנו לעבוד. לא מדובר על בחור בן 14, מדובר על אדם שכבר בוחה קופנונה, קובע את יום לתורה. שולחן ערוך, בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה, גוררת עוון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום, לא יעשו מלאכתו עיקר, מלאכתו עיקר אלא ארעי בתורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו, וישא וייתן באמונה. גם זה נושא לפני עצמו, מה זה תורתו עיקר ומלאכתו ארעי, זה לא יחס של שעות, ממש לא. יש אצלנו ביישוב יהודי הקרמון, שיש לו אהבת תורה מדהימה, דרך אגב הוא לא למד בישיבה, אני תמיד אומר לו שהוא מלמד קצת חובה, הוא עובד. הוא עובד הרבה שעות, הוא אומר לי תמיד, כל היום אני מחכה לדף יומי, מחכה לקביעת תיתים שלי לתורה. זה נקרא תורתו קבע, מלאכתו ארעי. יכול להיות שהוא עובד 10-12 שעות ביום ולומד חצי שעה בערב, אבל זה הקבע, הוא אומר, סביב זה, היום שלי, סביב הלימוד תורה. ואז גם החצי שעה כבר שמענו, נהיית יותר וגדלה. אז זה מה שחזל התכוונו שתורתו קבע, מלאכתו ארעי, זה לא פונקציה של שעות, אלא... איפה הראש של הבן אדם נמצא? האם בענייני העולם עם כל החשיבות והנגמם, מנהג דרך ארץ ופרנסה והכל וכל תורה שאני מלאכה סופה בטלה? או שאדם אומר, אני שייך לתורה, קבוע לתורה, בסדר, בסדר יום, יש לי את העדפות שלי כמו שאמרנו. רצי יודע, זה יצא תמיד אומר שלישיבות, לקח לי שנים להבין את המשפט שלו, לישיבה יש דלת כניסה ואין דלת יציאה. ככה היה אומר, אתה נכנס לישיבה, אתה לא יוצא. בהתחלה מתאימה, רוצה לרוצה את כולם בטלנים, בחורי ישיבות, כולם יושבים וסופה בטלה, גוררת עוון, אנשים, כל המסוגלים, כל החיים. עד שאחד מתלמידיו, רבותי, הסביר, שתכוון במהות, ההבדל בין הישיבה לבחוץ, זה הבדל של פנאי. בישיבה יש לך 24 שעות פנאי, וכשאתה יוצא פיזית מהישיבה, אז הפנאי שלך הוא חצי שעה. אבל זה אותו עניין, זה אותה מצווה, זה אותה מהות, אתה לא משהו אחר. אני בחור ישיבה כל החיים, ובדל דל טכני. שבישיבה היה לי פנאי יותר, ועכשיו יש לי פחות, אבל כשיש לי פנאי אני לומד, זה היה וזה נשאר תמיד. וזה אני חושב הדבר החשוב שחזן אמרו, תורתו קבע מלאכתו ארעי, אני קבוע בתורה. נכון, אני קורא קריאת שמע ערבית ושחרית לפי רשב"י, מפרסם את זה כמובן יותר, אבל זה הדבר. וזה נסכם גם עם ככה המלצות מעשיות, קודם כל באמת הנושא של קביעת עתים זה נושא מאוד 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 חשוב, שאדם יהיה לו, כמו שאמרנו, עת ביום, עת בלילה, ואז אנחנו מהר מאוד מגלים שיש פנאי, סדרי עדיפויות, אדם זה גם עוזר לו מאוד לסדר את היום ככה, לסדר לו את החיים. וביחד עם העת הקבועה, כמו שאמרנו, לא לעשות תורתו עיתים, אלא כל רגע פנוי ללמוד, ומי שאמת שייך לתורה ותורתו קבע, אז הוא יראה שפה יש לי זמן ושם יש לי זמן. רק כמה ראיתי פסקה במוסר אביך, שאדם שבורח מהגאווה, כל המחשבות שלו זה דברי תורה. הראש לא נמצא שם, הראש נמצא בדברים האמיתיים, בנשמה, בסדר, חיים, חשוב, פרנסה, משפחה, אבל... זה דברים מתקלים, יש משהו, יש לו איזה עמידה, איזה משהו קבוע, איזה משהו יציב, אני אומר שוב, יכול להיות שרב השאר ביום, רואים השאר בלילה, אפשר הרבה יותר, אבל נניח, אבל יודע שאני שם, פה אני קבוע, פה אני יתד בלטימות, ואז כל החיים מסביב גם מקבלים את המשמעות שלהם, זה משנה חיים הדברים האלה. עכשיו זה הכל באמת, כמו שאמרתי, בהנחה שאנחנו באמת מבנים את עומק המצווה, ש... מצד אחד זה דבר של 24 שעות, מצד שני זה מוטל עלינו. כמו שאמרנו, זה לא תפילין, זה לא תפילה, זה לא סוכה שמגדירים לך. בתלמוד תורה בעצם, התורה החזל, הטילה עלינו את החיות. כל אחד צריך לקבוע את העיתים שלו. כדוע, זו השאלה השנייה שאנחנו נשאלים בין נשאל מעלה, שכן הוא חומר, וישא ויתן באמונה, זו השאלה הראשונה, אתה נגד סדר זרעים. השאלה השנייה, קבעת העיתים לתורה. לא ישאלו אותך אם היית אברך, לא ישאלו אותך כמה שעות במצטבר למדת בחינם, זה חשוב, שאותך קבעת, יתאים לתורה. אם זה משהו קבוע, משהו יציב, זו השאלה השנייה. וזה אומרת לא בשמיים. זו הדרכה של רשמי מקראת שמה, לקבוע דבר קבוע, וכמו שאמרנו, הזמנים הנוספים, זה ברור שהם יימצאו.
אבל
הדגש צריך
להיות
דווקא על זמן או על הספק. אם אתה מגדיל לך הספק, אז גם אם לא הספק, אם לך זמן, אתה יכול כאילו לפעמים מתפספס. נכון.
השאלה אם
מה
צריך להיות הדגש מבחינת...
אני חושב שהחזן מדברים על עת, על זמן, אבל הספק זה באמת אמצעי דרבון, נקרא לזה ככה. כמו שמעתי פרק בתנ"ך. כשאדם מחליט סתם, אתה נתן לדוגמה, שתי משניות ביום, דף יומי. זה מדרבן אותו, כי אחרת, כמו שאתה אומר, זה... חג הדף יומי, אני כבר מעביר, ברוך השם, פעם שביעית, אצלנו ביישוב, פעם שישית, סליחה. זה דבר נפלא. זה קשה. יש מסכתות, זה ממש, איך קוראים לזה, המרדף היומי. יש גם, יש גם דף שבועי, מי שרוצה ללמוד דף בשבוע, גם זה קיים. יש עמוד יומי. אבל זה, לאורך זמן, בפרספקטיבה, זה נפלא. אתה פשוט גומר מסכתות, ואתה מקבל מושגים, ו... באמת הלחץ הזה, המרדף הזה, שאין הספקת את זה, צריך להשלים מחר. אם ברוך השם, אתם יודעים, יש באפליקציות של דף יומי, שיעורים מהירים, קצרים, 20 דקות, חצי שעה, איון, ראשונים, תוספותים, עם צורת הדף, בלי צורת הדף. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שבאיזה ש... יש צלן אחד שקודם אחרי תפילת שחרית, פתח את הגמרא, ככה, צלם אותה בעיניים, עולה לאוטו, שומע את השיעור, אחרי זה גם חוזר, נפלא. הנושא הקודם זה שעה, שעה וחצי לעבודה. אז 5 דקות לפני הנסיעה, 5 דקות בערב הוא ככה, מאיפה באת לגמרא, לפחות שיהיה לצורת העמוד, נפלא. זאת אומרת שגומר מסכתות ככה ב... זה יודע...
יש עניין גם של הספק.
גם.
הרמב"ם כותב שבן אדם צריך כותב את זה ויכול תלמוד תורה, שאדם חייב ללמוד כל התורה, כאילו צריך לסיים את כל...
נכון, השליש לימודו.
וגם את הרמב״ם, זאת אומרת, לפי הרמב״ם אתה צריך ללמוד את כל התנ״ך, וגם את הרמב״ם, ואחרי זה, כאילו, אתה סיימת את חובתך, את חובת ההספק, מה שאתה.
כן. כי הרמב״ם אומר שחזק, שאומרי לעולם, יש שליש אדם לימודו, שליש מהמקרא, שליש מהמשנה, שליש לבתמוד, זה בתחילת דרכו.
כן, ואז שהוא
מסיים. ואז שהוא מסיים, אז רק תלמוד.
כי הוא אומר, כאילו, נכון. חלש לזה שאדם חייב ללמד את בנו תורה, יש לזה קצבה, זאת אומרת, מה אדם חייב ללמד את בנו, אז הוא צריך ללמד אותו את התנ״ך,
את השלישייה הזאת.
כן.
לא, גם משנה ותלמוד ככה להתחיל. בעיקר תנ״ך, נכון, אבל גם לתת לו את ה...
זה מה שה...
יש גם בעל התניא, בעל התניא כותב שאדם צריך ללמוד תורה בצורה כזאת שאם תהיה לו איזושהי שאלה, יוכל בקלות לענות עליה, לפתוח ספר, לחשוב. שאין לו שייכות, איזשהו בן תורה ברמה מסוימת.
מה שכן, שהוא אומר שם בעניין של תלמוד תורה, כאילו שהוא זה מוצאת על ועדית בו, אז הוא כאילו, תלמוד תורה זה סוג של לימוד, זה לא טקסט. זאת אומרת, התלמוד זה להתלמד, זה נגיד למדת איזה משהו היום, אז אתה עכשיו מעיין בו, זאת אומרת, למדת איזה הלכה, אתה מתחיל בסך, כאילו להגיד, אה, זה מתקשר לזה, זה קשור לגמרא ההיא, ו... ואז כאילו זה גם באדם שהוא, לא יודע, עובד בעבודה, הוא למד בבוקר איזשהו פסקה מסוימת, הוא יכול כל היום להמשיך כאילו להתעסק בה, והוא שייך בתלמוד תורה של להגיד את היום בלילה בפועל, כאילו לא רק בעיתים האלה.
נכון. זה איזושהי של גמרא, בדיוק מה שרמב"ם מתכוון, שנושא ונותן, נכון? זה, זה. זה נהיה חלק מהאישיות שלנו. זה לא בשמיים, ממש לא. טוב, יישר כוח. אם יש מישהו פה איזה טיפ או משהו ככה, רוצה... שתף. למה?
אני אומר שאני מקווה בכל מי ש... אני עובד בעבודה חינוכית תורנית, ואני מקווה בכל מי שיש לו זמן לנסוע בפקקים וזה, ולהיות עסוק בתלמוד תורה, או שיש לו זמן מוקצב, כי אצלי פשוט זה לא...
תעבור גירה.
זה נגמר, לא בקשור.
צריך על מה
לפקיד. אתה יודע מה אומרים? שלנו הרבנים... נכון, גם לנו, אני גם ללמד תורה, כי אני כל הזמן עסוק בעבודה. אז הרב שבץ אמר לי שכשהוא נהיה הרב שני יותר מ-40 שנה, אז הרב שלה אמר לו, תקבע איתים לתורה. אני הולך להיות רם. לא, תקבע איתים. תימד לעצמך. לפעמים מורה מכין שיעורים ולומד ולומד, אבל לא לעצמו. אז זה חשוב לא פחות. טוב, יישר כוח. אני חושב שאני אזכה.
אני חייב לראות את זה, אני חוזר, אני נשארים, אוי, אני אשמסת את זה, אני רואה את זה.